למפרט פמילי אופיס גאים להציג. כסף גדול, החלטות גדולות. ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. עם רועי למפרט.
ברוכים הבאים לעוד פרק של כסף גדול, החלטות גדולות, הסדרה שמביאה את ההחלטות השקטות שמעצבות את השוק הרועש. והיום, שיחה על מהפכה אחת שכבר התחילה, הבינה המלאכותית. איתנו אור אלון, שותף מנהל תחום קרנות ב-Our Crowd, אחד האנשים שמחוברים לעומק למה שקורה מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בטכנולוגיה. מה נשמע אור?
אלן רועי, כיף להיות פה ותודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף גדול. אני חושב שזה אחד התחומים הכי מעניינים והכי בועטים בתקופה האחרונה, יותר דיוק מ-2023. נדבר על מה באמת קורה בתחום, למה זה לא טרנד, למה כל פעם שאני מושיב פה מולי, מנהלי השקעות, הם מדברים על טכנולוגיה והטכנולוגיה והטכנולוגיה, ומה זה אומר בעצם. אבל לפני הכל, נפעיל טיימר, 30 דקות, ונשאל אותך את השאלה שאנחנו שואלים את כולם. א', מה משך אותך למה שאתה עושה היום? ומה אתה עושה היום?
אז כן, אז היום אני מנהל תחום הקרנות ב-OurCard. OurCard זה בעצם פלטפורמת השקעה גלובלית. אנחנו בעצם הוקמנו ב-2023, במטרה to democratize את ה-access ל-venture investing, להשקעות בתחום ההון סיכון. והתחלנו בעצם מהרעיון של להציע את ההשקעה בחברה בודדת, שהיה די אינובטיבי back then, לפני 12 שנה.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, מי שרוצה להשקיע בחברה בודדת, אין לו הנגשה בעצם לדבר הזה, הוא יכול להשתמש בפלטפורמה שלכם ולהשקיע בחברה שהיא חברה בודדת.
בדיוק, זה התחיל מהצורך הזה שהמיליה הזה של ההון סיכון היה מאוד מאוד מצומצם, חבר מביא חבר, תעשייה מאוד סגורה, ואם רצית להשקיע מבחוץ, ויכול להיות שיש לך הרבה מאוד כסף, ואתה עשית הרבה מאוד דברים, עדיין לא יהיה לך אקסס לפלח הזה של השוק. ואנחנו בעצם פתחנו את זה, והאוקרות בעצם פתחה את זה, על ידי הצעה, על ידי האפשרות להשקיע בחברה בודדת ב-2013. שלוש שנים אחרי זה, בסביבות 2015-2016, התחלנו גם להשקיע בקרנות, ולהקים קרנות בעצמנו, לא רק להשקיע בחברות, וזה בעצם התחום שאני מנהל כיום. התחום של להשקיע בחברות בודדות השקיע עד היום מעל 300 חברות ומנהל 1.4 מיליארד דולר של ה-UM.
יפה.
והתחום של הקרנות שאותו אני מנהל הוא בעצם מחולק לארבעה בקטים. יש את הבקט של הקרנות שאנחנו מנהלים בעצמנו, ושם יש גם קרן של מתמחה ב-AI, קרן סייבר, קרן פוטק ועוד שלל קרנות. הבקט השני בעצם שאנחנו משקיעים בקרנות הון סיכון אחרות. אז אנחנו LP ב... גלילות ותקווי ו-F2 וכל מיני קרנות ישראליות שאולי חלק מהמאזינים מכירים, וגם כמובן קרנות מחוץ לארץ. אנחנו LP היום ב-50 קרנות בערך, שזה מה שאני, שזה גם נותן לנו את היתרון הזה
להגיע בעצם, כן.
להגיע בעצם לדיל פלואו ולקבל ולהבין בעצם מה קרנות אחרות עושות ומה הן משקיעות ומה הן מתעניינות. לפני שנתיים גם התחלנו להציע גם השקעות שהן לא רק טכנולוגיה, גם פרייבט אקוויטי ופרייבט קרדיט. והבקט הרביעי זה ה-co-investment, זה בעצם כל העסקאות שאנחנו מייצרים מה-LP position שלנו באותם קרנות. ומן הסתם, כשיש לך, שאתה מושקע בקרן אחת, אז זה מייצר לך אולי 2-3 עסקאות בשנה. כשאתה מושקע ב-50 כאלה, אז זה כבר מייצר לך כמעט Flow. 30 השקעות בחודש.
כן.
אז היום אנחנו די מתעסקים, היום הפוקוס שלנו זה להבין איך אנחנו צריכים לאבד את כל, את כל הנתונים האלה, ואת כל ההזדמנויות ההשקעה הזה, כי יש יותר מדי כבר, וזה גם מתקשר גם לאוטומציה ו-AI וכו'.
אוקיי, אז הנה, באמת הגעת בזה, אנחנו רוצים לדעת מה קרה פה מ-2023, ולהבין באמת עם המהפכה הזאת, שאנשים עדיין לא כל כך מחוברים אליה, מה הולך להיות פה? אז בוא תספר לנו קצת, למי שיצא מהמערה, מה קרה משנת 2023?
אז אני חושב שההתחלה היא לא בהכרח ב-2023. קצת אולי רקע על עצמי, לפני שהגעתי ל-OurCard, עבדתי 5 שנים בסיליקון ואלי בנק, בנק ספציפית שהתמחה בהשקעות של טק, ואנחנו היינו נותנים הלוואות בצורות, בכל מיני צורות כאלה של פייננסינג, לחברות סטארט-אפ שמתעסקות ב-AI מ-2016-2017, כאילו... למי שהיה בטק AI זה לא הייתה מילה חדשה ב-2023. אני חושב שב-2023 כל המודלי LLM, ה-Large Language Models, שהגיעו לעולם,
מה בעצם... זה אומר? אני רוצה שתוריד את, את הרמה לשטח, לחבר'ה שגם לא באו מטכנולוגיה. מה זה LLM?
בעצם מודל שפה שיכול לגשת לכל המידע שיש היום ברשת, מידע פומבי, לאבד אותו, ובעצם לתת לך, לענות לך על שאלות.
ChatGPT, Claude, כל החברה האלה.
Claude של Anthropic, AI21 הישראלית, שגם התחום הזה. ולענות לך על שאלות בצורה יותר מהירה יותר. אם עד עכשיו היית בגוגל רושם את הנושא, ואז נכנס לתוך האתר כדי למצוא את התשובה או את המידע שאליו חיפשת, אז היום אתה הולך ל-LLMs האלה, אתה פשוט שואל את השאלה, ומקבל ישר את התשובה לפנים, מה שנקרא. וככל שהמודלים האלה יש להם יותר מידע, הם גם נהיים יותר חכמות, מתוחכמות, הם יכולים גם אולי להסיק מסקנות, ולא רק להתבסס על מידע שקיים אצלם. אז כן, אז זה בעצם הביא את כל ה-AI buzz הזה לכל המס מרקט, בעצם לכל היוזרס, כאילו כל גברת כהן מחדרה, מה שנקרא, יוכל להשתמש שם ב-LLM בעלות אפסית, אולי תשתמש, תשלם $20 על פרימיום, אולי קצת יותר על מודלים קצת יותר מתוחכמים, אבל בגדול זה הביא access לאינפורמיישן אדיר לציבור אדיר, רחב, שלא היה בעבר.
איך זה משנה את העולם? זה מה שאנשים רוצים להבין. שאלה ענקית, אבל אנשים רוצים להבין איך זה משנה את העולם. והם רוצים להבין יותר מזה. אני חושב על זה תמיד כמשהו שהעולם שהיינו בו עד אותו רגע ש-GPT וכן הלאה, הוא לא אותו עולם. הוא נגמר. היום זה עולם שהוא עולם אחר לגמרי.
אני מסכים עם האמירה הזאת, אני לא חושב שאנחנו באיזה בועה או בז, ואני לא חושב שזה דומה לתחומים אחרים שאולי היו בעבר, והתגלו אחרי זה כבז, כזה מטאברס או כל מיני תחומים אחרים שלא באמת אמריאו, המשקפות של אפל שלא בדיוק אמריאו.
כן.
אני חושב יש פה משהו הרבה יותר פונדמנטלי בבסיס שלו, שזה פשוט מאפשר לך להרחיב את הקפסיטי שלך בתור בן אדם. כאילו, תחשוב על זה, אם עד היום, לפני שיצא האייפון, אז לא יכלת לעשות פעולות מסוימות, היית צריך לעשות אותם רק מהמחשב, או ללכת פיזית למחשב כדי לייצר אותם, ואז הגיע האייפון, ופתאום אתה יכול למכור מניות מהאפליקציה שלך בבנק פועלים. אז זה מגדיל פרודקטיביות פשוט, ומגדיל קפסיטי, אתה יכול לעשות יותר דברים בגלל האמצעי הזה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים היום עם ה-Large Language Model, הוא פשוט מרחיב לך את הקפסיטי, אתה יכול לעשות יותר דברים באותו זמן, יש היום את כל העולם של AI agents בעצם, יש היום דיבור מאוד מאוד חזק, שזה הכיוון שהולכים אליו בסוף, לכל אחד יהיה
נדבר על זה, כן.
AI agent משלו, כן. שיעבוד בזמן שהוא ישן.
אז אולי שווה להשקיע בתעשיית הפנאי, זאת אומרת, כי זה הולך לפתח לנו מאוד את התעשייה, כי הולך להיות לנו יותר פנאי, או... שנמשיך להיות יעילים, ונהיה עוד יותר יעילים, ונמשיך עוד יותר לעבוד.
אני חושב שתמיד, אני חושב שההיסטוריה מוכיחה, שתמיד שיש איזה disruption טכנולוגי גדול, אין פתאום 80% הבטלה.
כן.
כאילו, נראה לי שזה פחות קורה, למרות שיש כאילו חשש שהיה יחליף פה את כולם, אבל אני חושב שאיכשהו, בני האדם איכשהו מסתגלים למציאות החדשה, ואני חושב שזה רק ירחיב את הפרודקטיביות, ותמיד יש את הדוגמה הזאת שכולם, אני לא יודע כמה מאזינים מסתכלים על זה, אבל יש היום סתם, יש היום באז מאוד גדול על קרסר, ועל כל ה-Base 44.
מה זה אומר? מה זה אומר? קורא לנו את זה לשאלה.
זה כלים שמאפשרים לך לרשום קוד. אם עד היום היית צריך developers, והיית צריך, כאילו מפתחים, והיית צריך לשלם להם מלא כסף, והיית צריך לאתר אותם, וזה היה לוקח לך הרבה ריסורס וזמן, אז היום יש לך כלים שיודעים לייצר את הקוד הזה בעלות כמעט אפסית. האירוע הזה זה אירוע דרמטי בעולם.
אז הנה, אז אנחנו מדברים עכשיו על התעשייה הזאת. אלה עוד תעשיות, אתה חושב שיכולות להשתנות מהותית בעקבות ה-AI?
אני חושב שקונספטואלית, כל תעשייה שיש בה הרבה מאוד דאטה, היא הולכת לעבור תהפוכות משמעותיות.
תן לי דוגמאות.
הלסקר, נגיד.
אוקיי.
תעשייה עם מלא מלא מידע, נגיד דיאגנוסטיקה. אתה רוצה עכשיו לפענח MRI, אוקיי?
אתמול באמת, דוגמה מהזה, אתמול ראיתי פוסט של AI שפענח תאים שהם תאים סרטניים בסרטן השד, 5 שנים לפני שהם התפתחו לסרטן. אומרת, כן, לא,
זה, 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 זה מטורף, זה רק, זה רק מתעצם ואקסלרייט ככל שיש לך יותר דאטה. שוב, אז אם היום אתה בית חולים שמחזיק את כל התצלומי MRI האלה ב-30 שנה האחרונות, אז guess what, אז אפשר להכניס אותם ל-LLM, או לאיזה מודל כזה שמתאמן ומאומן על הדאטה הפרופרטי הזה, שיש רק לבית חולים הזה, וזה דאטה ששווה הרבה מאוד כסף, והוא יכול בעצם למצוא פאטרנים, חוקיות, ולהתחיל לזהות את זה בעצמו. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יחליף את הרופא בשנייה הראשונה, אבל הוא בהחלט יהיה אינאבלר לאותו רופא, לבדוק כמה, לפענח הרבה תצלומים, יותר ממה שהוא עשה עד היום. פיננסים זה דוגמה עם תחום שיש בו הרבה דאטה, לוקח לו קצת זמן בגלל רגולציה וכל מיני דברים כאלה, אז יש גם את העניין הזה שקצת מקשה על התזוזה המהירה, אבל קונספטואלית, כל מקום שיש בו הרבה דאטה, הוא יעבור שינוי משמעותי בזמן הקרוב, חינוך לדוגמה, שמדברים על זה, היום אתה, ילדים נכנסים לכיתה, 30 ילדים או 40 ילדים, ושומעים את אותו שטנץ מאותו המורה, נעדר שום פרסונליזציה, יכול להיות שההוא יותר טוב בזה, וצריך איזו שיטת לימוד ספציפית או שונה, AI אפשר ללמוד את זה, ולייצר פרסונליזציה מדהים, במקומות האלה.
מדהים, לא חשבתי על זה אפילו.
אז כן, זה ישפיע בעצם על כל התחומים למעשה.
בוא נחזור בחזרה לפיננסים.
בסדר?
שזה הלחם והחמה שלנו. מחר בבוקר לא יהיו מנהלי השקעות?
אני לא חושב שלא יהיו מנהלי השקעות. אני חייב לדבר, אולי אני אעשה איזה זום אאוט, על איזה טרנד שאני מרגיש שקורה בתחום ההשקעות. תחום ההשקעות, עד היום, הוא מאוד, במיוחד בוונצ'ר, הוא מאוד מורכב על הבנוי ומבוסס, על הגאט פילינג ועל האינטואיציה של אותו משקיע. כמובן שיש דאטה ואתה זה, אבל בסוף, 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 זה מין איזה שקלול של אותו משקיע על דברים שהוא ראה, ומין איזה אגרגציה של הרבה דאטה פוינט שהוא בעצמו חווה, עם הניסיון שלו וכו', שבסוף גורמות לו להתביית על איזה חברה שהוא חושב שהיא מעניין. אנחנו מזהים דפוס כזה, שעכשיו מתחיל, והשקענו בקרן כזאת, ב-HourCard, שבעצם מנסה לנתק את המרכיב האנושי מהחלטת ההשקעה.
מעניין.
בעצם על בסיס אלגוריתם, השקעה על בסיס אלגוריתם. ומה שהם עושים, הם אמרו, טוב, אז דיברנו על זה שאתה צריך הרבה דאטה סט, נכון? אז אמרו, אוקיי, בוא ניקח את כל הדאטה סט על ההשקעות עבר, ונתחיל לנתח דפוסים. נעשה מונטה קרלו כזה, מריצים הרבה מידע, והוא נותן לך איזה סטטיסטיקות והסתברויות. והם גילו שראונד בי, זה הראונד שהוא הכי יעיל להתמקד בו. אין בו הרבה סיכון מבחינת טכנולוגיה, פרודקט מרקט פיט, בדרך כלל חברות בשלב הבי הן לא מגיעות לזה, ואין לו יותר מדי סיכון של IPO ופוסט-IPO.
מה זה אומר?
הרבה חברות מונפקות, יש לוקדאון, שאתה לא יכול למכור את המניה, ואחרי הלוקדאון פתאום מתחילות לרדת, וראינו את זה ב-2021, הרבה חברות שהונפקו במחירים מטורללים, ירדו ב-80, 70, וחלק גם אפילו 90%.
נכון.
אז הם זיהו שבי זה האזור שלהם.
בי, אבל עד ההנפקה. או שבי גם אחרי ההנפקה.
לא, להיכנס בבי.
אוקיי, כן.
יכול להיות שאם נכנסת בדי, זה כבר מאוחר מדי, ואז...
שלך את האפסייד כאילו של...
כן, ואז הפסעת מהאפסייד, ואז אחרי שזה יונפק, זה ירד, ובסופו של דבר אתה לא תעשה את התשואה המרבית כאילו על ההשקעה.
אוקיי.
אז הם זיהו את ראונד בי, ואז הם אמרו, טוב, בוא נשקיע לצד המשקיעים הכי טובים שיש, כאילו, כי אני יכול לדעת מי המשקיעים הכי טובים שיש, את כל המידע הזה. אספו את כל המידע הזה, הרכיבו רשימה של מי הקרנות הכי טובות שהן משקיעות לעצמה, שהן רוצות להשקיע לצידם, ואז הם פתרו את פתרון האקסס, כי הרי, אוקיי, סבבה, שאתה יודע שאנדריסן ובסמר וכל הקרנות האלה הן הקרנות הכי טובות בעולם, איך אתה מגיע אקסס לעסקאות שלהם? אז הם הלכו, והם הלכו למשקיעי אנג'ל, ומשקיעים בשלב מוקדם, שהרבה פעמים מקבלים אלוקציה עתידית, בסבבי המשך, שהם הרבה פעמים לא יכולים לנצל אותם, בגלל שאם אני קרן סיד, ואני משקיע $500,000 בחברות, ופתאום החברה מתפוצצת, והשווי שלה עולה, ופתאום בסבב בי אני מקבל, אני את האפשרות להשקיע $10,000,000.
די, אתה fed up.
fed up, יש לי concentration risk, אני לא יכול להשקיע $10,000,000 מקרן של $20,000,000.
כן.
ואז אני יכול לתת את האלוקציה הזאת למישהו אחר. אז הם בעצם עשו רשת כזאת של משקיעים סיד, משקיעי סיד, כדי לקבל את האקסס, והם בעצם אין להם שום החלטה, אין להם שום דיסקרשן על ההשקעה, הכל על בסיס המידע ההיסטורי שאותו הם ניתחו, והוא גם התעדכן בזמן אמת. אז אני רואה את ה... אז יש טרנד כזה. של בעצם לנתק את החלטת ההשקעה מאותו משקיע. אז יש גם את הרייז הזה. עוד דבר שאנחנו רואים שה-AI עושה, הוא, אתה זוכר שדיברנו על זה שעכשיו אתה לא צריך developers, כי אתה יכול
לעשות בעצמך את הקוד, כן.
אז פתאום זה יצר איזשהו גל של solo founders, solo entrepreneurs, מה
שנקרא. בן אדם עם רעיון,
בן אדם אחד. קם
בבוקר.
כן, יכול לפתח את הקוד, יש לו AI agents שיכול לעשות את המרקטינג, את הסלס, ופתאום אתה רואה חברות סטארט-אפ מאוד מאוד קטנות, 10-20 אנשים שמגיעים למחירות של כמה מיליוני דולר ב-ARR, אני לא מדבר על אלה שמתפוצצים בכלל, מגיעים אפילו לעשרות מיליונים, עם צוות מאוד מאוד רזה, שפעם היית צריך לגייס סיד מאוד גדול של איזה כמה מיליונים, ואז איזה A, ובדרך כלל היית באיזה שלב של 2 מיליון דולר ARR, פתאום אנחנו רואים, זה גם בגלל ה-AI, האימות של ה-AI הזה, שדוחף, גם בגלל האוטומציה, וגם בגלל שאנחנו רואים הרבה סירל אנטרפנור, אנשים, שחקנים חוזרים כבר, מין איזו התבגרות של התעשייה, וכל זה, מה שזה עושה, זה יוצר צוותים יותר קטנים, שמגיעים למחירות ולסקייל הרבה הרבה יותר מהר.
שאתה מדבר על זה, מה זה חוסך, מה ה-AI חוסך לחברה כזאת? בוא נפרוט את זה, זה מעניין.
אני חושב שבשורה התחתונה זה חוסך manpower, בני אדם. בסוף, התקציב, האקספנס הכי גדול של חברות, זה על משכורות לעובדים. 70% בערך, משהו כזה. וברגע היום שאתה יכול לרשום לקודד בלי מפתח.
בלי מפתח.
אז אתה לא צריך לשלם לו עכשיו את השכר הגבוה.
הפרודקט והמחירות עצמם, מה זה אומר לאנשים שלא מבינים? מה זה אומר סוכן שהוא סוכן AI? מה זה הדבר הזה בכלל?
זה אומר שהוא יכול ללמוד את כל הידע שלך, אתה בעצם כאילו מין מעתיק לו את הידע שקיים אצלך בארגון, או, או בדרך כלל בארגון, זה לא בראש שלך, זה איפשהו באיזה CRM, או באפליקציות שאותו ארגון משתמש, AI agent יכול בעצם ללמוד את התהליכים האלה, ולייצר שיחות, לענות על שאלות, לעשות דברים שעד
ממש
היום...
ממש טלפונים, זאת אומרת, הוא יכול להתקשר לאנשים, להגיד להם בואו תשקיעו בלינקדין, איך זה עובד?
כן, אז,
בפרקטיקה.
אז לא מזמן אני חושב שגוגל עשו איזה הדגמה על איך נראה צ'טבוט של שירות לקוחות, שזה כאילו ה-low-hanging fruit של התעשייה הזאת, כי אם יש מישהו להחליף זה את כל התלפנים האלה שאומרים את אותם דברים פחות או יותר.
כן.
אז ומראו הדגמה, איך זה לדבר עם, עם צ'ט AI. אז... אבל אני רק רוצה לשים איזה...
אולי שווה שאני אשלח את הדוגמה הזו, זה מעניין.
כן, אני אשלח לך אחרי זה, ואת תוכל גם לשלוח עם המאזינים שלך, אבל אני חייב לתת איזה כוכבית, כי יש איזשהו הרגשה של ניתוק לאחרונה. אתה מצד אחד, אתה נגיד, אתה תהיה בלינקדין, או תדבר עם אנשים, וכל פעם משתחרר את איזשהו רליס חדש של איזה AI, ועוד איזה פיתוח מטורף שאוכל את כל מה שחשבת עד עכשיו, ואורג איזה 100 חברות במכה אחת. ואז אתה כאילו מתקשר לבנק כדי לעשות פעולה, וגייס וואט, זה לוקח חצי שעה, ואומרים לך תגיע גם לסניף, כי אי אפשר לעשות את זה דרך הטלפון. יש איזשהו פער שהוא יגושר בשנים הבאות, אבל אני חושב שזה הרבה, זה מה שקורה הרבה פעמים לניתוק הזה, שמצד אחד כולם מדברים על אייג'נטים וזה, ומצד שני אנשים בעולם הפיזי, הפשוט כאילו, עדיין לא חווים את זה.
הם צריכים מישהו שיחבר את השקע לתקע.
כן, הם צריכים עדיין...
את התקע לשקע.
צריך את האינפרסטרקצ'ר הזה in place, כדי שבנק פועלים יוכל להיות לו את הצ'טבוט AI, כמו הדוגמה הזאת שסיפרתי לך, כי זה לא שם, זה גם לא יהיה שם בשנה, שנתיים הקרובות.
אבל מה אנחנו צופים? אנחנו צופים, מה, פיתורים, שינויים, איזה תהליכים אנחנו צופים בשלוש, חמש שנים הקרובות?
אני לא חושב שיהיה, כאילו... פיתורים המוניים או משהו כזה.
דיברת על זה שהולכות, שיש פעולה שהיא פעולה של חבר'ה שנותנים שירות לקוחות, שמחר בבוקר, אם נותנים שירות לקוחות מאוד מאוד קבוע לפי פרמטרים מסוימים, יכול להיות שלא יתקיים. עכשיו, נכון, זה חפה דבר.
אני חושב שיש הבדל בין מקצועות שהתייתרו, לבין האם הולכת להיות אבטלה המונית, וזה לא בהכרח אותו דבר, כי אני חושב שתהיה הסתגלות במקום הזה, אני חושב שהתלפנים במידה וביום שיגיע שהם יוחלפו, הם יצטרכו למצוא את העבודה האחרת שלהם, שמתאימה לעולם החדש, יהיה מאוד תהליך של ביקורת על AI, פיקוח על AI, אז גם הדבר הזה הולך לייצר גם הרבה משרות, ושוב פעם, נראה לי, לא יודע, לפחות אני בהיגיון שלי, לא מחשיב את זה איזה מומחה גדול, או עתידן, אבל מהפכות טכנולוגיות לא גרמו להבטלות המוניות כאילו עדיין, ואני לא חושב שזה גם המצב היום. גם אני חושב עם זה שהתעשייה והפיתוחים הם מהירים בצורה קיצונית יותר ממה שראינו בכל הסייקלים האחרונים של פיתוחים טכנולוגיים, עדיין יש את הלג הזה, לבין לאותה שיחה עם בנק פועלים או איזה בנק אחר, אז זה גם לוקח קצת זמן, עד שכל התשתיות במקום, וזה גם איזה תהליך שבדרך כלל נע על פני איזה כמה שנים, ולא קורה בין לילה.
כן, כן, כן. אני רוצה שנצלול לפרקטיקה של מה בעצם פוגש משקיע שרוצה להשקיע ב-AI, הרי AI זה דבר מאוד מאוד גדול, יש לו שלבים, בוא תפרוס לנו את העולם הזה, זאת אומרת, את הקטגוריות שקיימות אולי.
כן, אז נוגע לחבר את זה, לחלק את זה לארבעה קטגוריות, ה-Infrastructure Layer, שזה התשתית הכי בסיסית בעצם של ההשקעות, שזה כל מה שנוגע לצ'יפים, למעבדים, בעצם כל המעבדים האלה.
תן לי דוגמאות לחברות שעושות את זה.
NVIDIA, AMD, okay. כל חברות השבבים. Okay. אבל זה לא רק חברות השבבים, יש גם חברות קצת יותר, אנחנו השקענו בחברה שנקראת Recognize, שנמצאת בגרמניה, היא עושה Inference AI, אז, אבל לא משנה, מבחר רעיונית...
מה שאתה אומר שזה סקאלה, זה לא בעצם, כאילו, זה יכול להיות סקאלה, זה לא בדיוק רק תשתיות, זה לא בדיוק...
כן, זה לא
רק... עושה... אני מבין.
דוגמה נגיד, כל העניין, כל ההתפוצצות הזאת של המעבדים והיכולת לקומפיוט פאוור ולעשות חישובים מהירים ומסובכים, היא אחת התופעות לוואי שלה, זה שהיא גורמת למעבדים להתחמם, פשוט. אז אופ, נוצר חשוק של איך לקרר מעבדים.
וזה תשתית, לצורך העניין. זה אני שם באזורי התשתית.
כן, זה תשתית. זה מין כאילו איזה, מין איזה, זה אקוסיסטם סביב התשתית, כאילו.
מעניין.
אתה, אתה צריך את המעבדים, אבל
גס
וואט, הם מתחממים, אתה צריך גם אנרגיה.
כן.
אתה צריך כוח, הם מתחממים מהר, אז אתה צריך גם לקרר אותם, כי ברגע שהם מתחממים, הם מאבדים מהפרודקטיביות שלהם. אז פתאום נוצר לך הרבה חברות שמתעסקות רק בזה, רק בקולינג של אותם מאבדים.
מדהים, מדהים.
אז
תשתיות בעצם וכל מה שנלווה, זה אזורי השקעה מסוימים. אחד, זה דרך אגב החלק הגדול, הבינוני, הקטן, איך זה, אם אנחנו מדברים על עולם, על AI.
אני חושב שבאחד ממספר חברות, יש פחות חברות באזור הזה, קונספטואלית, שאתה חושב על זה.
כי חסם הכניסה הוא יחסית גבוה.
חסם הכניסה יחסית גבוה, אתה צריך התמחות מאוד גדולה, יש הרבה הרדוור, שזה הרבה יותר קשה מלפתח סופטוור מן הסתם, והרבה יותר מורכב ומסובך וקפיטל אינטנסיב, אתה דורש יותר הון גם לפתח על זה. דיברנו על זה היום לעשות אפליקציה עם LLM, יכול להיות לך בעלות של דולרים בודדים, לפתח מעבד חדש, זה אירוע אחר. וגם אני חושב שמחת הריסק ריוורד, כאילו, אז מן הסתם יש יותר ריסק בשלב הזה, כשאתה משקיע בחברות בשלב מוקדם, אבל מן הסתם, הריוורד הוא בדמות התפוצצות של NVIDIA בשנים האחרונות, כאילו, שפשוט לוקחת את כל השוק, כאילו.
כן, כן.
אז זה שלב אחד, ויש לנו גם כמה השקעות באזורים האלה. אחרי זה יש את כל האלה LLMים.
מה זה אומר?
LLMים, ה-Large Language Model, מודלי השפה, ששם אנחנו רואים את OpenAI, מן הסתם, ChatGPT, זה האפליקציה שלה.
אבל בן אדם, איך אומרים, מהשורה, זה לא פתוח לו להשקעה ChatGPT וכל זה, זה רק דרך קרנות או דרך השקעות כאלה ואחרות, אם אני מבין נכון.
כן, אז האמת היא שאנחנו השקענו גם באנתרופיק וגם ב-OpenAI, דרך ה-HowCard, זה לא פתוח עדיין, אנחנו עובדים רק עם accredited investors, זה לא פתוח עדיין כאילו לגברת כהן מחדרה במרכאות, אבל אתה יכול להשיג גם access לחברות האלה, לא רק דרך הטופ טיר משקיעים, אז אנחנו גם מושקעים בשני אלה, והם בעצם נותנים לך את כל ה...
היום צריך להיות דרך אגב חברה שבאה ואומרת לך באיזה סוג להשתמש, כי יש את ה-O3, את ה-4, אנשים כבר לא יודעים במה,
כן.
אז חברה שתעזור זה.
לגמרי, כן. שתלך את המניו של האם האנתרופיק, ויש גם חברות גם שעושות את זה כבר היום, שהם על האופטימיזציה של שימוש ב-LLMים, כי יש דברים ש-ChatGPT נחשב יותר חזק, ויש דברים שקלאוד נחשב יותר טוב.
אז הם סוכן שיודע להגיד לך, תלך לזה או תלך להוא, מדהים, וואו.
ואז על גבי אלה, התפתח סרוויס לייר בעצם, שזה חברות שבעצם נשענות על ה-LLMים האלה, אבל יש להם התמחות יותר ספציפית, והם נותנים שירות יותר ספציפי. נגיד סתם, יש לנו חברה שהשקענו בה, שעושה agents, AI agents. Mm-hmm. עכשיו, ה-AI agents הזה, הם יכולים להיות ליצור תוכן, נגיד, מ-0, אבל אז כאילו, אז יש להם התמחות ספציפית, נגיד, הם יוצרי תוכן, ואז הם יכולים להתממשק עם הרבה אפליקציות, נגיד, עם ה-CRM שלך, עם ה-Salesforce שלך, כדי לעשות את השירות הזה, לתת לך שירות של ליצור תוכן. או,
אז זה ברמת האפליקציה כבר נקרא
לא,
לזה?
לא, זה ברמת הסרוויס, והן מתממשקות עם האפליקציה, ועל זה יש את האפליקציה, שזה השלב,
זה השלב האחרון.
זה השלב האחרון, ששם אנחנו רואים גם הרבה יותר חברות, כי מן הסתם החסם כניסה לשם, הרבה יותר קל, הרבה יותר נמוך, וזה אלה חברות שכבר עושות משהו מאוד ספציפי, אפליקציה ספציפית, נגיד, יש מלא חברות, סתם, גונג לדוגמה, היא עושה תמלולים של שיחות מחירה. Mm-hmm. אז זה משהו ספציפי, זה נועד לאנשי מחירות, לתמלל, לא משנה, הם התרחבו גם מאז, אבל כאילו קונספטואלית כאילו. וזה מה שזה פותר לך, את הדבר הספציפי הזה.
מדהים.
אז זה בערך ארבע...
אז יש ארבע כאילו, יש ארבע אפשרויות להיכנס. Yeah. דיברנו על תשתיות, דיברנו על המודלים עצמם, דיברנו על ה... איך אתה קורא לזה? לפני בעצם האפליקציות.
הסרוויס
לייר. ואז האפליקציות. איפה אתה חושב שהיום הפוטנציאל הכי מעניין למשקיע?
אז תמיד אני חושב שיש איזה ריסק וריוורד, הוא הולך ביחד, מן הסתם, מטבעם של השקעות, הייתי אומר. אז חוזר למה שאמרתי.
דיברנו על העניין הזה של בשלבים, זה שלב B, אבל מבחינת בין תשתיות לאפליקציה עצמה, יש איזשהו סוג של משהו שאתם מכירים שהוא יותר נוח ויותר, והאפסייד שם הוא יותר זה, או שאתה אומר, לא, עזוב, אנחנו לא, החלטנו שאנחנו לא יודעים כל כך לאן אנחנו הולכים, ואנחנו עושים איזשהו סוג של פיזור.
אז אנחנו כן, אנחנו מפוזרים בהשקעות שלנו, ויש לנו כמה השקעות בכל אחד מהליירים האלה, אם ציינתי את ה-LLM, אז אנחנו באנתרופיק ובאופן AI, ואם זה באינפרסטרקצ'ר לייר, אז יש לנו את הילו וניו ריאליטי ורקוגנאי וחברות בתחום האלה. אני חושב שהחברות האינפרסטרקצ'ר שיצליחו, כמובן שהסיכון הוא הרבה יותר גדול כשאתה משקיע בשלב מוקדם בחברות כאלה, אבל הריוורד הוא גם יותר גדול, והן יכולות ממש לקחת את כל השוק, כי בסופו של דבר כל האפליקציות שהבנו הן בנויות על אותו LLM ועל אותו צ'יפ של NVIDIA, אז זה מין איזה מין שרשרת של הייתי שם אותה גם כריסק ריוורד כזה, שיש יותר ריסק בשלבים המוקדמים באינפרסטרקצ'ר, אבל יכול להיות גם פוטנציאל יותר ריוורד, ובאפליקיישן אתה כבר נכנס לעולמות יותר תחרותיים.
אז אם אני מבין מה שאמרת לי, אתם יותר בהעדפה שלכם זה לתשתיות, אם אני מצליח להבין מה... סאבטקסט.
אני חושב שכן, אני חושב שהתשתיות אם יהיו הווינרים הגדולים של זה, ה-LLMים, מן הסתם כל ה-chip manufacturers וכל אלה. יש גם כמובן הזדמנויות באפליקיישן ובסרוויס לייר, פשוט שם אתה צריך להיות יותר פיקי במה אתה הולך ועל איזה חברה אתה בוחר להשקיע.
אז אני הולך לשאול אותך שאלה עכשיו לא פיירית, בסדר? אם היה לך שנקל אחרון, בסדר? בתחום ההשקעות, טכנולוגיה ו-AI, זה לא חייב להיות, היום, את האמת, כל חברה שכאילו, כל חברה טכנולוגית, AI, אתה יודע, זה... לאיזה סקטור היית שם אותו? באיזה תחום?
אני חושב שהשילוב של AI וסייבר סקיוריטי הולך, כאילו, אני אומר את זה כאילו זה משהו חדש, זה מה שאנחנו חווים פה כבר 20 שנה עם סייבר.
במיוחד בישראל.
במיוחד בישראל, מעצמת סייבר, אבל אני חושב שהאינטרסקשן הזה עם AI וסייבר, הוא הולך להוליד הרבה מאוד...
תן לי דוגמאות, מה זה אומר?
זה אומר שנגיד לאחרונה התחיל להיות, אתה יודע, מאז שיש את כל ההתפוצצות של הדאטה, אז בשלוש שנים האחרונות אנחנו רואים הרבה שחקנים שהם עושות פלטפורם to secure את הדאטה שלך, DSPM כאלה פליירס, רואים את העלייה שלהם בכמה שנים האחרונות, ואני חושב שכשהחברות האלה, שזה רק כאילו תחום אחד, יכול להיות שהוא כבר בהייפ מסוים, אבל כשאתה משלב לזה את היכולות AI, אתה פשוט מגדיל את הפרודקטיביות בצורה משמעותית, ואני חושב שזה החברות שיכולות לעשות סקייל מאוד 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 מהיר, אם דיברתי על נגיד סתם דאטה פרוטקשן, עכשיו אני סתם אתן דוגמה על חברה שאנחנו, אני אתן שתי דוגמאות של אינטרסקשן של סייבר ו-AI. אנחנו מסתכלים עכשיו על, הרבה, על חברה שהיא בעולם של גארדד LLM.
מה בסוף, זה אומר?
מה זה אומר? אז יש לך היום את ה-LLMים, וכשכל צ'אט GPT, שכל גברת כהן מחדר משתמשת, ובסוף גם הארגונים רוצים לאמץ את ה-LLM האלה. אבל למה מה?
לא רוצים שזה יהיה פתוח, בדיוק.
ולא רוצים שיהיה פתוח, ושיש זליפה של, זליגה של מידע, אז הם רוצים לעצר לעצמם את ה-LLM שלהם, הארגוני שלהם.
מדהים.
והדבר הזה דורש הבטחה. אז אנחנו רואים הרבה חברות בתחום הזה, שבעצם אחריות לייצר את אותו guarded LLM, את אותו LLM מוגן, שהוא לשימוש האנטרפייז, והוא לא מאפשר זליגה של מידע, והוא הרבה יותר בטוח לשימוש. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה כל העניין של access לדאטה. אנחנו רואים שבגלל ההתפוצצות הזאת של הדאטה, בשילוב של עם כל מיני תקנות של רגולציה, GDPR וכל מיני תקנות אחרות, נהיה מאוד קושי to access data. בסוף יש לך מידע מסוים, וגם התחום הזה עובר פרסונליזציה. יש מידע שאתה רואי שעובד במחלקת פייננס יכול לראות, אבל משה שעובד בהשקעות לא יכול לראות, הוא לא מורשה לראות את זה. אז היום נהיה ממש קושי to access את הדאטה. כאילו גם כשיש לך אותו, זה נהיה קשה to access it, כי אתה צריך לשים עליו איזה מין guard rails, ולעשות בעצם איזושהי פרסונליזציה של מי יכול לראות את המידע. אז, וה-AI פשוט מאפשר אקסלרציה של התחום הזה. מה זה אומר? זה אומר שנגיד היום הסתכלנו, אנחנו לא מזמן הובלנו השקעה בחברה, שממש אתה הולך להיכנס לאיזה קובץ מסוים, והוא ממש עשה לך מסקינג של מה שהוא ידע מי אתה, הוא יכיר אותך מי אתה, הוא ידע לפי, הוא ישאב את כל המידע עליך מהארגונים, ואז יתאים לך את בדיוק את המידע שאתה יכול לראות ורשאי לראות, כדי לעמוד ברגולציה. ותמיד יש איזה מתח בין הפרודקטיביות, בין הביזנס ליינס, שרוצים לרוץ מהר, לבין הסייבר וההבטחה. כי זה כאילו הסיוט של כל סיסו מצד אחד, מצד שני אתה רוצה שהעסק יזוז מהר, ידע לגשת לדאטה מהר, כדי לקבל החלטות מהר ולזוז מהר. זה שתמיד את המתח הזה. אז זה סתם, זה שני תחומים ש...
מעניין, זה מרתק. התחום הזה בכלל זה, זה תחום שהוא תחום שלדעתי, הוא, מה זה לדעתי? לדעת רבים וגדולים ממני הולך לשנות העולם, כל אחד בתחומו הוא, וצריך להבין שצריך לאמץ את זה. זאת אומרת, זה שאני מכיר חבר'ה שאומרים, לא, אני מתנגד לזה. אין כאילו מה...
אין טעם להתנגד לדעתי, כי זה פשוט ישטוף אותך.
כן.
ואנחנו גם באוקארד, גם במחת השקעות, דיברנו אז, במחת השקעות, כאילו איך זה משפיע, אז זה גם, אתה יודע, תהליכים פעם שלקחו, אתה יודע, איך עובד תהליך השקעה? אתה נפגש עם חברה, אתה מקבל איזשהו דאטה רום, איזשהו גישה למידע שלהם, אתה צריך לעבור, לאבד, לנתח, לזה. תהליכים האלה בדרך כלל לקחו לפעמים חודשים. היום זה...
היום אני עושה due diligence, מה שהייתי פעם עושה, שלושה חודשים, חודשיים, עד שהייתי מקבל את האינפורמציה, אבל היום זה תוך שבועיים, אפילו תוך חצי שעה,
ואתה יודע פחות יותר איפה אתה עומד, כאילו, מה דעתך, כאילו, יש לך איזה גיבוש, כאילו, גיבשת לעצמך איזה משהו.
תן לי את הנקודות העיקריות, אתה כבר יודע לאן אתה הולך, ומה אתה עושה, זה פשוט, פשוט מדהים. אור, נגמר לנו הזמן, לצערי המאוד מאוד מאוד גדול, אני רוצה ממש ממש להודות לך על הזמן שהשקעת, אני רוצה להודות לך מאוד, אני רוצה להגיד לכם, מי שרוצה לשאול אותנו כמובן עוד שאלות, אנחנו נשמח, זה תחום שהוא תחום עצום, אני אשמח לעורך דיון גם אצלכם עם כל החבר'ה שלנו שעובדים כבר בחברות טכנולוגיות וגם ב-AI, אני חושב שזה יכול להיות מעניין, אני מאחל לכולנו ימים שקטים.
לגמרי,
ורק, רק שכולם יחזרו לאן שהם צריכים לחזור. ושוב, תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי.